אנחנו במידת הנקיות, ועוסקים כעת, הנושא שלנו עכשיו זה ענפי חילול השם. כבר שנינו אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. זאת אומרת, בדבר הזה של חילול השם, הוא שונה מכל התורה כולה. כל התורה כולה, הדין הוא ששוגג, לא חייב, מזיד חייב, שוגג, אם זה דבר שיש בו חיוב קראת, אז שוגג חייב קורבן. אבל יש הבדל בין שוגג למזיד. והמשנה בפרקי אבות אומרת שלגבי חילול השם, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. והמהר"ל מסביר את זה. המהר"ל אומר שזה כמו נזיקין. אם אדם מזיק את השני, לא בכוונה. הוא יכול להגיד, אני לא רוצה, אני פטור מן שלם, לא התכוונתי. ההלכה היא ש... אחד המזיק את חברו, אחד שוגג, אחד מזיד, אפילו אונס, חייב. לא אונס גמור. אונס גמור, פירושו של דבר שהוא הלך לישון, ומה, מישהו נשכב על ידו לישון, אחרי שהוא כבר ישן. הוא לא ידע שמישהו יבוא על ידו, ובאמצע השינה הוא נתן ביתה, הזיז את הרגל ופגע בשני. או שמו לו כלים על המיטה, והוא הצטובב תוך שינה והכלים נפלו ונשברו. זה אונס גמור. הוא לא ידע כלל שכלים ששמו לו כלים, אבל אם היה מישהו הלך לישון, והוא הלך לישון אחריו, הוא ידע שעל ידו הוא יושן על יד אדם אחר, ותוך שינה הוא פגע בו, הוא חייב לשלם. זה לא אונס גמור. ידעת שאתה על יד השני, אתה צריך היית ללכת לישון, הכל כל כך קרוב, שמה תפגע. אף על פי שהוא לא עשה את זה במודע כמובן. למה? כי הוא שבר כלים, הוא צריך לשלם. הוא לא יכול להוגוד, אם אדם ראה שפגעה בחברו, אומר, סליחה, לא התכוונתי, מה זה? אבל הכלי שלי שבור, אני צריך לקלי בחדש, מה זה? אתה צריך לתקן את מה שהבטת. אחר כך שאתה הציירת אותי, על זה אתה יכול לבקש סליחה, בסדר. אבל אתה צריך להחזיר את הדבר שיקול, את הנזק, להחזיר בחזרה לבנים. אותו דבר חילול השם. חילול השם, פירושו של דבר, שאדם גרם שפגע בעקבות שמיים. איך יתקן את זה? גם בשוגג הוא פגע בעקבות שמיים. בין בשוגג, בין במזיד, הוא פגע בעקבות שמיים. ואחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. לכן אדם בחילול השם צריך זהירות כפולה ומכופלת. וגם אמרו חכמים, אין מקיפים בחילול השם. מה במסכת קידושין? אין מקיפים בחילול השם. אז יש מבארים שביארו שבכל העבירות כולם, ריבונו של עולם, לא מעניש מיד. הוא מעריך הפה, אולי ישוב בתשובה, יתקן את עצמו, ואז מלא, הקדוש ברוך הוא יסלח לו, אבל בחילול השם, הקדוש ברוך הוא לא מעכב, מעקיפים לשון, הקפת חמוד, חנות, שאדם לוקח, קונה מהקפה, כלומר שהוא ישלם יותר מאוחר. אז אין מעקיפים בחילול השם, כלומר הקדוש ברוך הוא לא ממתין, הוא מעניש מיד. ומערב ציודה שמעתי, שהוא נוכח בזה הרבה פעמים. שזה ככה, שיש חילול השם, אין מקיפים בחילול השם. אם זה לוקח יום, יומיים, או חודש, חודשיים, אבל זה מגיע קרוב. פירוש אחר מפרש המהר"ל, אין מקיפים מלשון שלא מן המוקף. כלומר, אסור להפריש תרומה שלא מן המוקף. פירושו של דבר שאי אפשר להפריש מדבר שיש לי בבית אחר, על מה שאני, על פירות שכאן, או מכאן על מה שיש לי בבית אחר. למה? כי יכול להיות שהפירות שם התקלקלו, נשרפו, נעבדו, ואני עכשיו מפריש מהם על כאן, זה אין הפרשה, אין תרומה, כי שם אין שום פירות בכלל. לכן תקנת חכמים שאין מקיפים בחילול השם, סליחה, שצריך להפריש מן המוקף. מן המוקף זאת אומרת, אתה סמוך להצמיד את הדברים הם שיהיו סמוכים זה לפניו, ואז הוא מפריש מתוך מיני ובאים, מתוך הדברים בעצמם. גם בחילול השם, אין מקיפים, פירושו של דבר, אין שמים אחד לשני, משווים דבר לדבר. חילול השם זה עבירה שונה לחלוטין, אומר המהר"ל. זה לא משתווה עם דברים אחרים, לא מסמיכים זה לזה ומדמים דברים אחרים לחילול השם. זאת העבירה הכי חמורה, כמו שאמרה הגמרא במסכת יומא, שיש ארבע חילוקי כפרה. אם אדם עבר עשה ושב בתשובה, מוחלים לו מיד. אם אדם עבר לא תעשה, שב בתשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. אם אדם עבר לא תעשה שיש בו קרת, אז תשובה תולה, ויום הכיפורים תולה. ואיסורים מחפרים על עבירה שיש בה קרה. מה פירוש תשובה תולה? עדיין לא נתכפר לו, אבל כבר העונש תולה, לא נקבל עונש, עונש ממתין, מעוקב, כן? פסק הדין, גזר הדין, מעוקב. ובינתיים בא יום כיפור ומחפר, ואחר כך איסורים ומחפרים, ואז העונש נתבטל. אם זה עבירה שחייבים עליה הכרת ומיתות בית דין, אז איסורים מחפרים. עבר אדם עבירה שיש בה חילול השם, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, איסורים תולים ומיתה מחפרת. עד יום מותו אין לאדם כפרה על עבירה של חילול השם. יש מדרגות מדרגות בחילול השם. יש ככל מה שאדם הוא יותר מייצג את התורה, תלמיד חכם, אז האחריות שלו על כבוד שמיים יותר גדולה. ולכן באה הגמרא ואמרה, איך ידע מחילול השם? אמר רב, כגוננה דשקלנה ביסרה ולא יהיבנה דמי לאלתר. אם אני קונה בשר, באטליז, ואני לא מיד משלם, ואנשים רואים, שאני לא משלם, וחושבים שאולי אני מתחמק. ואף על פי שכמובן זה לא נכון, אלא כך בהקפה, הוא משלם לא מיד, אז זה כבר חילול השם. רבי יוחנן אמר, איך, כגון ננה, שאני הולך ארבע אמות בלא תורה ותפילים. אומר רשי, שרבי יוחנן היה זקן מופלג, ויש אומרים, שמעתי פעם הרב ציודה, שהוא חי רבי יוחנן 400 שנה. יש בגמרא במסכת ברכות, שרבי יוחנן כשהיה מנחם אבלים, היה לו עצם קטנה פחות מכסאורה בכיסו, והוא היה אומר, זהו עצם של בני עשירי. דין גרמה דעשיר אביר. אז אני מפרש את זה כי הוא האריך ימים מאוד מאוד. והבנים שלו מתו בני 90, אבל הוא עוד חי. וגם אם מתים בני 90, האבא מצטער. אם זה ילדיו שהם מתים. בכל אופן, רבי יוחנן האריך מאוד ימים, והוא היה זקן. והיה לו קשה כל הזמן להחזיק את הראש ולחשוב, לעסוק בדברי תורה, שלא יהיה הפסק של ארבע אמות. אם אני הולך ארבע אמות בלי תורה ובלי תפילין, זה חילול השם. למה? כי הצעירים לא מבינים שזקנה זה דבר שמכביד על האדם, ושאדם לא יכול להיות כל הזמן ברצף של עשייה כמו צעיר. והם לומדים מזה להתרשל. אם האב הגדול הוא עושה ככה מנוחות ולא כל הזמן מתאמץ, 400 ולא תורה, זאת אומרת, הליכה של 400 זה זמן כלשהו, כן? זאת אומרת שכשהוא היה צעיר, לא היה כדבר הזה שהוא הלך 400 ולא תורה ולא תפילין. כל היום תורה, בלי הפסק. הזדקן, אם זה היה פחות קצת, הוא חשב שיכול להיות מזה חילול השם, וצריך הוא להתאמץ בכל כוחותיו, כמה שהוא זקן, לא להפסיק בלימודה של תורה, כי ילמדו מזה אחרים, וזה יהיה חילול השם. זה כבר דרגה, כמובן, גבוהה מאוד. בעצם, הגמרא מדברת לנו על מקרים שאינם עבירה, רק יכולים לראות אצל אחרים כאילו זה לא בסדר, וללמוד מזה. זה גם כן יכול להיות חילול השם. אבל עיקר חילול השם, זה כשאדם עושה עבירה. כל עבירה שאדם עושה, זה חילול השם. אם הוא עושה את זה בצינה, זה חילול השם בצינה. אם הוא עושה את זה בפרסיה, זה חילול השם בפרסיה. שזה היום מנורה. יכול לעשות אדם קידוש השם בצינה. אם הוא בצינה עושה מצווה, ככל שקשה לו יותר לעשות את המצווה, ובכל זאת הוא עושה אותה, הקידוש השם יותר גדול. אפילו לא רק עושה מצווה, אם הוא נמנע מלעשות עבירה, אבל קשה לו להתגבר, והוא חייב להתאמץ התאמצות מאוד גדולה, כדי לא לעבור את העבירה. זה קידוש השם. הוא לא עשה שום מצווה, אבל הוא התאמץ לא לעבור על דבר השם. הדוגמה לזה, יוסף. יוסף קידש שם שמיים בסתר, כך אומרים חזה. הרמב״ם בהלכות קידוש השם, בהלכות יסודי התורה, בהלכות קידוש השם, מביא את הדוגמה הזאת של יוסף, שיוסף קידש שם שמיים. קידש שם שמיים בסתר. אף אחד לא ידע חוץ מהוא, ממנו והאישה של פוטיפרה. ואחרים, אף אחד לא ידע מזה. וזה קידוש השם. אם אף אחד לא יודע איזה קידוש השם זה? כן, זה קידוש השם. הוא התאמץ לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שזו הייתה התאמצות מאוד גדולה, זה לא היה קל, מכיוון שהיה, כדברה עליו יום יום, מפתה אותו, וחזל עוד הסבירו לנו איך שהיא פיתתה, והיא נפשה כל פעם גדים אחרים, ועשתה כל מיני דברים שהמשיכו את תשומת ליבו, והוא שמר על עצמו, והתגבר, כדי שם שמיים. זאת אומרת, עצם העובדה שאדם מקיים דבר השם, אפילו שהוא לא עשה מצוות עשה, הוא עשה, נמנע מלעשות עבירה, קידוש השם. עשה מצוות עשה בצינה, אבל ככל שהוא יתאמץ יותר, זה יותר קידוש השם. אם אדם לא כל כך יתאמץ, אז זה קידוש השם קטן. אם הוא יתאמץ ויתייגע ויקריב, זה קידוש השם גדול. והדוגמה הכי גדולה של קידוש השם, זה שאדם מוסר את נפשו על קידוש השם. אבל יכול להיות אדם לקדש את השם גם בחיים. לא צריך... לא רק כשאדם נדרש למסור את נפשו ולא לעשות עבירה, זה קידוש השם. כשאדם מתאמץ בחייו לעשות את רצון ריבונו של עולם, ומשתדל ומקריב, זה קידוש השם. זה הולך וגדל קידוש השם לפי גודל ההקרבה שלו. יכול אדם לעשות מעשה שהוא קידוש השם? שאחרים מפרשים את זה שזה חילול השם. אני אתן דוגמה מהגמרא במסכת ברכות. הגמרא אומרת, אם אדם הלך עם כליים בשוק, הוא לא ידע שיש לו כליים, ומישהו גילה ואמר לו, איך אתה הולך עם הבגד הזה, זה כליים? הוא חייב לפשוט את הבגד בשוק. אומרת הגמרא, במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. והרמב״ם מפרש את זה, שאם רואים רב הולך עם בגד כליים, קוראים לו את הבגד מעליו, שייך בלי בגדים. מה יגידו כולם? מה זה כאן? איזה דבר זה? רב הולך כאן בלי בגדים בחור, ברחוב. אולי ירוץ איזה מקום מחבו, אבל איזה רגעים יהיה, איזה חילול השם זה? כולם יגידו חילול השם, אז איזה הרב כאן? איך יכול להיות? הגמרא אומרת שאם הוא יישאר עם הבגד, זה חילול השם. אבל אם הוא יוריד אותו, לא יהיה חילול השם. אולי יהיה קידוש השם, לפי גודל הבושה. יהיה קידוש השם. זאת אומרת, אנשים ברחוב יכולים להגיד שזה חילול השם. אבל בעצם זה קידוש השם. מפני שהוא עשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה שאנשים חושבים, מפרשים את זה, זה לא מעניין אותנו. פעם אחת, לפני כמה שנים, איזו חברה כאן בארץ, בטעות, היא עשתה בגדים עם שטנז, חברה שמוכרת חליפות גם לאנשים שומרי תורה ומצוות. זה אולי, אומנם הייתה סדרה של לשלוח אותה לחוץ לארץ, אבל כל פנים היא נמנעת הייתה מזה, ואז היא פרסמה בעיתון שהסדרת החליפות הללו הם שטנז, מצטערים מאוד, שבטעות יצא ככה, ומתנצלים לפני אנשים, אם יש מישהו קנה דבר, יחזיר אותו, ואחד אומר, היה איזה תונאי אחד שיצא ואמר, מה זה הדבר הזה? איזה קנייה זה לדתיים? מה זה משנה? בגד עם צמר, עם פשטן, איזה מין הלכות אלה, איזה מין... יצא בדברי גנאי, על המודעה הזאת, איך יכול להיות, איך עיתון, זה מחשיב את עצמו, מכניס מודעה כזאת לעיתון. אז אני רק מספר את הדבר הזה, שאם מישהו היה פושט את הבגד, כתוצאה מזה שהוא קרא בעיתון באמצע רחוב, הוא פגש פתאום את הידיעה הזאת, והתברר לו שהוא לובש בגד של שטנז, והוא מוריד את זה. והיו כולם צועקים, בעיתונות היה, אז זה צחוק מהדתיים. ובעצם מה שהוא היה עושה זה היה קידוש השם. כלומר, הגדר של קידוש השם זה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה הגדר של קידוש השם. יש כאלה שאומרים שבחורי ישיבה, שיושבים בישיבה ולומדים, ומקבלים חיים מן הצדקה על חשבון אחרים, קוראים לזה פרזיטים, מנצים, זה חילול השם. לוקחים אנשים כסף, ויושבים ולומדים. מסכים בתורה. זה, קודם רוצה, אתה רוצה ללמוד תורה, תרוויח כסף. כל הציבור הדתי, בחורי הישיבות, לאלפיהם, מנצלים את המדינה ומנצלים את האנשים שמוכנים לתת להם, או את המדינה שנותנת להם בעל כוחה, וזה חילול השם. וככה יש כאלה פרשו ככה. האמת היא שהרמב״ם גם כן מתייחס לזה. והרמב״ם אומר שכל המשים מליבו שיעסוק בתורה והתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבה מאור הדעת וגרם רע לעצמו. אומר מילים איומות ונוראות. צריכים ממש לברוח מהישיבה מהר. כי זה פשוט איום ונורא. וכשאני הייתי בחור צעיר, וראיתי את הרמב״ם הזה, באתי לרב ציודה ואמרתי לו, הרב, אני רוצה ללכת לחומרה בכל הדברים, אני מאדר. ואם יש מחלוקת, אני רוצה ללכת לבידורים. וכאחת כמה וכמה בדין הזה של חילול השם, וקידוש השם. אז מה הרמב״ם כותב ככה? אמנם הכסף משנה בהרחבה מסביר שזה לא חילול השם, ושכך עשו כל גדולי התורה, גדולי התורות. הרמב״ם בפירושו על המשניות, בפרקי אבות, כל תורה שאינה ממלכה, שם אז הרמב״ם מביא באמת הרבה ראיות לטובתו, שהיה רבי נוחנן הסנדלר ורבי יצחק נפחה, שגדולי תורה היו עוסקים במלאכה, והיו מתפרנסים מן המלאכה ולא מתפרנסים מהצדקה. אבל כל הגדולים, מלבד הרמב״ם, הם אמרו שאם... אם אדם יצטרך לעבוד, לא יוכל ללמוד תורה, לא יוכל להיות ממרביצי התורה אחר כך, ותורה מה תעליה. זה לא כמו דורות הראשונים, שהיו יכולים גם ללמוד תורה, וגם הרמב״ם בעצמו אומר, אם כן, מה, איך אדם יעסוק בתורה? אז הוא אומר, אדם ילמד, יעבוד 3 שעות ביום, וילמד 9 שעות. ככה זה יעשה חלוקה של היום, 3 שעות עבודה, 9 שעות לימוד. ולהתפרנס מיגיע כפיו. הרמב״ם היה מוכשר, היה גם רופא, ויכול ב3 שעות להתפרנס, אולי היה תור ב3 שעות האלה, לקבל את רפואות ממנו. ואז הראשונים האחרים אומרים, אדרבה, כדי לשמר את הופעתה של התורה בישראל, מותר לאדם להיפרנס מן הצדקה. אבל כיוון שזה מחלוקת, אז שאלתי את הרב צודה, מה לעשות? איך אנחנו מתמודדים עם זה? הרב צודה אמר לי, יש עוד רמב״ם. רמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל. ושם הרמב״ם אומר שכל המשים על ליבו, לשונו של הרמב״ם, שם אולי תביא את הרמב״ם, הלכות זרעים. בסוף הלכות שמיטה ויובל, אומר הרמב״ם כך, בסוף הלכות זרעים. הוא מדבר על שבט לוי, ששבט לוי אין לו נחלה בארץ ישראל, ובביזתה, מפני שעובדה לעבוד את השם לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. הוא ממשיך הרמב״ם ואומר, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו ובינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדע את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים וללוויים. הכהנים והלוויים, איך הם זוכים? מקבלים תרומה, הלוויים מקבלים מעשר ראשון, זאת אומרת, עם ישראל מפרנס את הלוויים, כמו שזכה לכהנים ולוויים, כך כל מי שנדבה רוחו אותו ובינו מדעו, להיבדל וכו'. אז יש מפרשים שאומרים שהקדוש ברוך הוא עושה סייעתא דשמיא, שזה לא יהיה סתירה עם הרמב״ם הקודם, ובקלות הוא נמצא את פרנסתו, דבר מספיק לו. אבל הרב ציודה פירש ככה, אמר, תלוי למה אדם בא ללמוד. אם אדם בא ללמוד מפני שכיוון שאני לומד תורה, צריכים לפרנס אותי, אני עושה דבר חשוב מאוד, אני מחזיק את העולם, כי מי שלומדי תורה הם מחזיקים את העולם, ואני צריך לפרנס אותי ולתת לי את כל האמצעים והתנאים, ועד רבה שאני אפילו ראוי לחיות חיים בהרווחה, כי אני עוסק בתורה. ואני, אז מי שחושב שזה דרך, שזה שיטה כזאת, שאדם עוסק בתורה ויחיה על חשבון אחרים, זה חילול השם. מי שאבל החליט למסור את עצמו לתורה, לא להשתמש בתורה. הוא לומד תורה ואחר כך מגיע לו כל הדברים. הוא מוסר את עצמו לתורה. הוא רוצה שתרבה תורה בישראל. והוא מוכן להתנדב למטרה הזאת. ולהשקיע ולהתאמץ ולהתייגע כדי שאור התורה ירבה. והוא עושה את הכל באמת במגמה לשם שמיים. וזה אפילו קשה לו. אבל הוא מתאמץ, הוא מתייגע לעשות את הדבר, לעסוק בתורה, זה גדר אחר, זה מה שהרמב"ם פה מדבר, מלכות שמיטה ויובל. הוא אמר, תלמיד, בישיבה שלנו, במרכז הרב, לא מתלוננים שיושבים פה פרזיטים, ומנצלים את הציבור וחיים על חשבון הציבור. יודעים שכל מי שבא ללמוד כאן, הוא בא כדי להעיר אורה של תורה, וכדי להיות, לחבר את ישראל לתורה, ואם יוכל להפיץ תורה, יפיץ תורה בדרך כזאת או בדרך אחרת. זה קידוש השם, זה לא חילול השם. אבל מי שמתגאה כבן ישיבה, ומתנשא על אחרים, וחושב שהכל מגיע לו, אז זה הרמב"ם מתנגד. זה לעשות את התורה קרדום לחפור בה, זה ממש איסור. לעשות, לקחת את התורה ולהשתמש בה לצורכו הפרטי. לקחת את הדבר הכי גדול שיש בעולם, הכי קדוש והכי עליון, ולהשתמש בזה לעניינים גשמיים, כדי להתפרנס או כדי להתכבד או משהו כזה. זה ממש מכוער. זה כמו שכל אדם ייקח ספר תורה ויתוף בזה אוכל. ואין חילול השם יותר גדול מזה. לקחת קלף של תורה ולהשתמש בזה לאיזה מטרה מגושמת, נשמית. ולקחת את דברי התורה הרוחניים ולהשתמש בהם כדי להתפרנס או כדי להתכבד, זה חילול השם. זה לעשות את התורה קרדום לחפור בה. זה תורה שלא לשמה. אבל אם אדם אומר בעצם, אני, יש לי הרבה דברים אחרים לעשות, אבל אני החלטתי למסור את עצמי לתורה. כמה שנים כדי להיות שותף בהערה של אורה של תורה. ולהתעלות מעלה במעלות התורה. זה בדבר אחר. זה משהו אחר. כמו שהמדינה היום נותנת מלגות לסטודנטים, ומחזיקה, וזה עולה לעון עתק להחזיק סטודנט לרפואה במשך 7 שנים של הלימודים, זה עולה עון עתק למדינה. למה המדינה עושה את זה? מפני שזה משתלם לה. ולא רק מקצוע זה, אלא גם מקצועות אחרים. מי שמוכשר ויכול להיות במגמת הצטיינות באוניברסיטה, לא עולים לו הלימודים. וזה עולה למדינה הרבה הרבה כסף. למה? כי המדינה מרוויחה מזה. הציבור מרוויח מהעובדה שיש אנשים, אנשי מדע, רופאים ומקצועות השונים שהם תורמים למדינה. כדאי למדינה להשקיע את זה. ואותו דבר, חשוב למדינה שיהיו תלמידי חכמים. שיהיו בני תורה, לא כולם מבינים את זה. אבל אנחנו שמבינים את הצורך בזה, שיהיו כמה שיותר בני תורה, לומדי תורה, ושכל אחד יעבור את המסלול הזה כדי להיות יהודי מושלם. אין בזה חילול השם, להפך, זה קידוש השם. אם אתם שואלים אותי איך בכל זאת אנחנו יכולים להדר כמו הרמב״ם, אז אני ממליץ לכל מי שהוא, אחרי שהוא למסיים את לימודיו בישיבה ואולי ילך לעבוד באיזה מקצוע מסוים, שהוא יחזיק תלמיד, במקום כמה שנים שהוא למד, יחזיק מישהו אחר וזה יהיה סבב כזה. אז יוצא שזה לא היה על חשבון אחרים, הוא לקח רק הלוואה, ואחר כך הוא ישלם אותה. אז הוא יצא גם ידי חובה לפי הרמב״ם למאדרין. וזה סדר ממש, אני חושב, אידיאלי. אני ככה גם כן נהגתי בעצמי, שכל מקומות שלמדתי, השתדלתי במשך השנים לחסות את כל ההוצאות שהיו עליי, כדי, קיבלתי, צריך גם לתת לאחרים. אם אפשר לתת יותר ממה שמקבלים, כמובן שזה עוד יותר טוב. אז אם כן, הכל תלוי בגישה מבחינת לומדי תורה. לומדי תורה צריכים באמת לראות כאלה שהם יושבים ועוסקים בתורה במסירות ובהקרבה, ולא דרך נוחיות ומתדרים, מסתפקים במועט, נוהגים בצניעות, ועמלים בתורה ומשקיעים. כמובן שאם רואים אנשים באחורי ישיבה, שהם, יש להם תמיד זמן, והם אין להם סדרים מחייבים, יכולים פה לנסוע, שם לנסוע, אז לא כל כך מחייב, כמו במקומות אחרים שאנשים עובדים, צריכים, אפילו בלימודים, צריכים לעבור מבחנים, וצריכים להיות מסודרים, והישיבה היא קצת מין ככה, המסגרת רופפת, אז אם מישהו באמת לא מתנהג בצורה של מסירות והקרבה, זה לא כבוד שמיים, זה באמת לא, זה לא טוב. כל אדם צריך לעשות, לדעת, בן תורה צריך לדעת שהוא מייצג. אנשים שרואים בחור ישיבה, הם לא יודעים אתה מרשנה ראשונה או חמישית, לא יודעים מה אפשר לדרוש מי זה הוא, לא יודעים לזהות אותו, ואם הוא מוכר כבן ישיבה, הם חושבים שצריך לראות את זה עליו. אז קצת קשה שזה מחייב צעירים להיות כמו ותיקים, אבל צריך באמת להיזהר, כמו שאמרתי, כל אחד מייצג את התורה. אבל לא רק, אנחנו דיברנו לא רק בצד של הזהירות מחילול השם, צריך לדעת את הערך הגדול של קידוש השם. שכשאדם, כמו שבחילול השם נאמר, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, אז גם אפשר להגיד בקידוש השם, אחד שוגג ואחד מזיד בקידוש השם. ועל זה אני אמרתי פעם, שיש אנשים שמקדשים שם שמיים בשוגג. מי? חיילי צהל. שלא כולם אנשים בני תורה, וגם לא כולם שומרי מצוות, והנה הם מגינים על עם ישראל ועל ארץ ישראל, ועושים את זה מתוך הקרבה ומתוך הסתכנות, והם לא מתכוונים, הם לא מתכוונים לקדש שם שמיים, כי הם לא יודעים, הם תינוקות שנשבו, אבל שם שמיים מתקדש על ידם. זה עובדה, מדינת ישראל הוקמה, ראשיה לא כולם מדקדקים בקלה כבחמורה, אבל אף על פי כן, כל העולם רואה את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, העם של התורה. כך היהודים מוכרים בעולם, ולכן גם אוהבים אותם כל כך. לא בגלל שיש להם צורה פנים שונה, או סיבות אחרות חיצוניות, היחס של העולם לעם ישראל הוא בגלל שעם ישראל הולך בדרך אחרת מכולם ולא מבטל את דרכו, ויש לו ייחודיות, וזה בעצם גורם להתנקרות של העולם כלפי ישראל. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה של גדלות כזאת של ענווה, שהעולם יראה כמה שיכול לקבל מאיתנו וכמה שיכול להתרומם, והוא יפסיק לקנה ולסנוע. אבל העולם ברגע זה הוא מקנה, ולכן הוא גם שונא, בגלל שעם ישראל הוא עם השם. כל עוד שעם ישראל היה מפוזר בגויים, זה היה חילול השם, כמו שאומר הנביא יחזקאל. כי מה העולם אומר? הקדוש ברוך הוא, אלוקי ישראל, אין לו כוח להציל את העם שלו. העם שלו כבר הרבה שנים בגלות, ובכלל אין לו תקומה. והנה פתאום עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ומקים מדינה, וזה מפתיע את כל העולם. ולא ייתכן. זה לא, העם היהודי לפי התוכנית של הנוצרים, הוא תפקידו לסבול ולסבול ולסבול, כי הוא הרג את האלוהים שלהם. ואין לו שום סיכוי לתקומה, כי הם באו במקומו, הם היורשים. פתאום עם ישראל חוזר ומתקומם, וחוזר מתחיל לחזור לארצו. זה במכה, מכת מוות, הייתי אומר, לתפיסה של הנוצרים. הם לא יודעים מה לעשות, מה לעשות עם זה. זה מנוגד לכל מה שהם חשבו כל הדורות. הם חשבו שעם ישראל, בגלל זה בגלות, כי הוא לא בסדר, והוא נענש ונענש ונענש, והם המחליפים של עם ישראל. המוסלמים אומרים, מה פתאום? הנוצרים לא המחליפים של עם ישראל. המוסלמים מחליפים של עם ישראל. הם הממשיכים. יש להם מחלוקת על הירושה. פתאום המת קם בתחייה. אין יורשים. הכל ש... עם ישראל חי. עם ישראל חוזר בחזר לארצו. הם לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה. לא יכולים להסכים שיהודים ישלטו בארץ ישראל. וריבונו שלנו מחזיר אותנו, וזה תקומת מדינת ישראל, זה הקידוש השם הכי גדול שהיה מאז חורבן הבית. כל המצוות שאנשים עשו, וכל קידוש השם שהיה, זה היה קידוש השם פרטי. היו מקדשי שם שמיים. רבי עקיבא וחבריו קידשו שם שמיים, והיה קידוש השם עצום ואדיר. אבל זה היה קידוש השם מצומצם. היום קידוש השם של עם. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ומדינת ישראל קמה, והעולם לא אומר שזה מדינה ככל המדינות, חילונית, וזה, העולם יודע שזה עם ישראל שיקים את בית המקדש, זה עם ישראל שיחזור בתשובה, והקידוש השם הוא עצום. ומי עושה את הקידוש השם? הרבה אנשים שהם בכלל לא יודעים שהם עושים קידוש השם. אבל קידוש השם, אחד שוגג ואחד מזיד בקידוש השם. גם שעושה בשוגג, הוא מקדש שם שמיים, עובדה שמתקדש שם שמיים. מי שמחזק את מדינת ישראל, מי שמחזק את הצבא, הוא מקדש שם שמיים. המצב הכללי הוא קידוש שם שמיים כללי. כלומר, כמו בחילול השם, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, כך בקידוש השם גם כן, אחד שוגג ואחד מזיד בקידוש השם. כי כגודל החומרה של חילול השם, כך גודל הערך של קידוש השם. וכמו שאנחנו ראינו בדוגמאות שהביאו חכמים, אז אם הם אמרו, אם אדם הולך בלא תורה, בלא תפילין, זה חילול השם 400, רבי יוחנן הולך, גם לצד השני, אם הוא כן הולך, אם אדם הולך עם תורה ועם תפילין, ומתנהג בצורה שמכובדת, בן תורה, מתנהג בנימוס, באלרג'יות, באדיבות, זה קידוש השם. אם בן תורה עומד בתור ולא נדחף, ולא נותן, אם יש מישהו שלחוץ בזמן, אדיב, נהג, נוסע בדרך, ועובר, ומגיע למעבר חצייה, ועוצר, ונותן לאנשים לעבור, כפי שהחוק אולי מחייב את זה, אבל לפעמים מתעלמים, אבל הוא נדיב. ואנשים רואים, יושב כאן בחור דתי, והוא עדיף, הוא מתנהג יפה. זה קידוש השם. קידוש השם קטן, אבל זה קידוש השם. וקידוש השם קטן זה, קידוש, זה דבר גדול מאוד, כי קידוש השם זה דבר מאוד מאוד גדול. מה הוא עשה בסך הכל? עשה דבר יפה. אז כמו שהגמרא אומרת, אם אדם למד תורה ומתנהג בנחת עם הבריות, אומרים, זהו, שלמד תורה, ראו כי מעשיו, כמה יפים מעשיו, אשרי יולדתו, אשרי ההורים שילדו אותו, כמה תורה משפיעה לטובה. זה הגדר של קידוש השם. אז כל מצווה, זה אני אומר מבחינה כלפי חוץ. אבל עיקר קידוש השם, זה קיום המצוות והזירות מעבירות. אם אדם כמעט נכשל בעבירה והתגבר, והיה לו קשה, ואף אחד לא ראה, הוא קידש שם שמיים. הוא צריך לעשות ריקוד. מרוב שמחה שהוא קידש שם שמיים. שלא נפל. התגבר ולא נפל. כמעט הסתכל במה שלא צריך להסתכל, כמעט עשה, ובסוף הוא עצר את עצמו, והיה צריך קצת להתאמץ על זה. קידש שם שמיים, כמו יוסף. לא כמו יוסף, כי יוסף היה יום יום. אבל אם... זה קידוש השם. להתגבר ולא לחתור. קידוש השם להתגבר ולקיים מצוות. אדם היה לו קשה לקום בבוקר, התאמץ. אחד לא יודע כמה הוא התאמץ. אבל ריבונו שלם יודע. כמה שהיה לו קשה, ככה יותר קדוש השם. שנזכה לקדש שם שמיים.